טוב, זה שיעור, שיעור מסכם העונה. אולי דיברתי עם זיו, אולי עוד שבועיים נעשה ערב ניגונים, אחרי תשעה באב, שבוע אחרי, אם אתם פה, באזור עדיין, או שאתם כבר נוסעים לטיולים, אז נחכה לספטמבר, את אומרת. יופי, טוב מאוד, טוב מאוד.
אבל זה רק ארבע ימים.
בקיצור, מתחיל אולי משאלה שאסף שאל, שאלה קודמת, מה התשובה שלך? שאל אותי, מה התשובה שלך לעניין? אז אני, השיעור הזה הוא קבוצת לימוד, הוא לא רק שיעורים, יש בו גם שיעורים, אבל כידוע לכם, אותי זה מעניין יותר, מכמה סיבות, שבאמת משעמם אותי רק התורות של עצמי, אז אני רוצה גם את התורות שלכם, אז לכן באמת זה הכי פשוט. שיעורים שבלי אור חוזר, בלי איזה משהו שזז, אותי זה משעמם יותר, לאורך, בקבוע. אני עם הזמן למדתי גם להעביר שיעורים פרונטליים, אבל בהתחלה בכלל לא חיבבתי את המודל הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, באמת המאפיין של זה, והרב מדן פעם דיבר על זה, הוא אומר שאיוב דיבר עם הרעים, והשם אמר בסוף ששניהם טעו. במה היה משותף לרעים ולאיוב? ששניהם רצו תשובה עכשיו. יש להם קושיה על ההשגחה של הקדוש ברוך. אבל גם הרעים אומרים לו, תראה, זה בגלל שאתה לא צדיק, ותבדוק את עצמך וזה, וגם איוב אומר להם, לא, השם לא צדיק, אבל שניהם לא מוכנים להישאר בקושיה. הוא אומר, מי שמוכן לא לישון בגלל קושייה כמה שנים, בסוף הוא בדרך כלל יקבל את התשובה. אבל תסכים להישאר בקושייה. אז גם בלימוד התורה יש, אתה רוצה לסדר את זה, כאילו איכשהו, לא מסתדר לך, מה, כמה. לא יודע, תשאר בלא יודע מה אתה, כאילו. יש גם, אני חושב, מורים הרבה פעמים, יש להם את הטעות הזאת, כאילו מצופה מהם, שיש להם את כל התשובות. ואם לא, אז משהו דפוק בשיעור. תרגע, מה זה, מתי? לא יודע, אין לי מושג, תקוע. חכה. בדרך, אבל ראיתי בשנה האחרונה הרבה פעמים כשאני נשאר בקושיות האלה, אז מתישהו יום יומיים אחרי זה פתאום משתחרר הפקק. השבוע זה קרה לי בשיעור בוקר של הרב יורוביץ', פתאום באמצע. פתאום באמצע השיעור התחילו לבוא לי חידושים, אז הפסקתי להקשיב לשיעור שלו והתחלתי לרשום נוטס של התוכנית, המערך שיעור של השיעור הזה. בסדר. אז אנחנו בסיפור שברכות, הברכות ורבקה ויעקב. אז אנחנו ראינו שרבקה מעודדת את יעקב לקבל את הברכות במרמה. והתעסקנו איך יכול להיות, ומותר שהיא משקרת או לא משקרת, אם זה יפה, והתעסקנו ביצחק, הוא רואה או לא רואה, וזה, ואיך יכול להיות שיעקב, עוד לא הגענו לשאלה הזאת, אבל איך יכול להיות שיעקב לא מתקומם, אומר מה פתאום, זה לא מתאים, ואיך יכול להיות שיעקב אחרי זה אומר, אנוכי אומר, אנוכי עשיו בכורך. ניסינו להסביר מפה, משם, משם, מפה. ובסוף מה שנפל לי הסימון, זה שאתה יכול להסתכל על זה מהרבה כיוונים, אבל יש נקודה אחת שהיא מאוד ברורה, זה שיעקב הוא במצב של קטנות בסיפור הזה. יעקב הוא במצב של קטנות. רוב התסבוכים שלנו נובעים מזה שלא מובן לנו איך יכול להיות שיעקב ורבקה וזה הם כאלה? הרי יעקב הוא מידת התפארת, הוא גילוי אלוקי, הוא בחיר האבות, מידתו חקוקה על כיסא הכבוד, ואיך זה יכול להיות? אחד הדברים הכי גדולים שסבא דיבר עליהם, על נטיית האלילות, זה שמנתקים את התהליך. כאילו רואים איזה משהו בתור סטטי. איך יכול להיות שיעקב יש לו בעיות בדרך להיות יעקב? כאילו אתה קורא אותו, אתה מופתע שיש לו תהליך, שיש השתלשלות, שיש זמן, שיש התפתחות, שהוא עושה טעות וחוזר. יש איזה, למי שיש לו את הנטייה הזאת, יש למי שיש לו את הנטייה ההפוכה, שהוא לא מבין, ברור שהוא עושה טעויות, ובכלל לא שואל את עצמו איך זה יכול להיות. כן, אבל לענייננו כאן, אני מרגיש שאנחנו, לפחות פה בקבוצה, יותר הוטרדנו מהשאלה הזאת, איך יכול להיות ש... אז התשובה היא פשוטה והיא מונחת מול העיניים. זה מצב של קטנות. זה לא מצב אידיאלי, זה מצב עקום. נכון, כל הסיטואציה הזאת משדרת מצב עקום, שזה מצב של קטנות. כי אם אתה יכול לראות את זה מכל מיני זוויות, אבל בסוף יעקב לא שם בכלל. הוא לא שם. הוא עושה מה שאמא שלו אומרת, היא אומרת לו, תקשיב לי בגלל כיבוד אב ואם, הוא מסכים, הוא מתחפש לעשיו, אבל מאוד מורגש שהוא לא נוכח, הוא לא מוביל. הוא לגמרי מובל שם בתוך התהליך הזה. בסיפור גנבת הברכות, בסיפור מכירת הברכה, הבכורה, שהיה בהתחלה, שם הוא היה יותר יוזם. אז שם זה עוד נשאר לנו בקושיה, אבל לפחות פה. כן? עכשיו, אם יעקב היה במצב אחר, אז רגע נעזוב את השאלה אם זה יפה או לא יפה לעשות את זה לעשו. עזוב את זה. עזוב את השאלה אם זה יפה לעשות את זה ליצחק. עזוב את השאלה אם זה יפה לעשות את זה במרמה. השאלה שאני רוצה לשאול זה, איך יכול להיות שיעקב לא... מה זה בכור? בכור, לבכור היה צריך לעשות את כל התרגיל הזה? הרי בכור ישר ברור לו שהאוטו שלו ולא של האחים. ואם האח רוצה את האוטו, הוא צריך להסביר. נכון?
בסדר? הוא הראשית.
כן.
הוא הראשית.
רואים שיעקב בכלל לא רואה את עצמו ראשית. אם הוא היה רואה את עצמו ראשית, הוא היה אומר, ברור שהברכה שלי. הוא לא היה מחכה שאמא שלו תגיד לו את זה. הוא היה עושה מאומה, והוא היה אומר, ברכות לעשו? מה פתאום? תזוז. בכלל לא הייתה מתעוררת השאלה הזאת. בחור אמיתי הולך ומבקש את התפקיד. מזה שהוא לא עושה את זה, מה אתה לומד? שיעקב עוד לא בחור פה. הוא עוד לא בחור, עם כל הכבוד. הוא עוד לא הגיע לשם. עכשיו השאלה, למה רבקה בכל זאת דוחפת אותו לקבל את הברכה, למרות שהוא לא בחור, וכל מה שהוא מתנהג נראה כאינו בחור. זה החידה. אבל התנועה של יצחק היא מאוד פשוטה, את רואה שהוא לא בחור. הנה, כל הסיפור הזה מוכיח שהוא לא בחור. תראי איך את אומרת לו, והוא הולך, מה זה? כן? כן, כן.
יש בסבא שלך, בשיעור על קין והבל, שהבל הוא האח, ושקין הוא האיש.
כן, כן.
ובהגדרה, יעקב הוא קודם כל אח, לפני שהוא איש.
גם יעקב זה ככה?
ובעצם, בעיני יצחק, האיש והאח יהיו ביחד. בעיני רבקה, האח יהפוך לאיש.
בסדר, אתה רוצה להציע את התזה שזה שזה בכלל...
זה טבעי, כאילו, אני מנסה לחזק מה שאתה אומר, שטבעי שיעקב הוא מטריל מעמדה של החנון, של
האח,
והוא שחושב מה יגידו אחרים, מה יגיד אח שלי, האם זה בסדר, אנחנו עדיין כאלה. זה טבעי, עכשיו, המתקה עושה מהפכה שהיא הופכת, אל תצפור את אחרים. זה עליך לעשות. כל הנזקים היום שעזוב. אבל זה טבעי, הוא שכל הזמן מתחכז בזולת, הוא לא יכול לדרוס על האחרים.
כן, בדיוק.
ולהגיד אני הבכור.
לדרוס. זה המילה שאחרי זה, תזכרו את המילה הזאת, כי בזה אנחנו נדון עוד מעט, זה מוקד התסבוכת של יעקב, זה מה שהוא רוצה לפתור בשיעור הבא. לא, בשיעור שאחרי, שם הוא פותר את הבעיות האלה. אפשר לדבר עליו, על הנקודה של לדרוס.
אז חייב להשתתף.
לא, לא ספציפי. עכשיו, אז אני רוצה להציע גם עוד כיוון. רוצה להציע עוד כיוון, עוד כיוון שקשור לזה, שבעצם מה שקורה לנו ביעקב פה, שזה דומה למה שקרה ביציאת מצרים, זה טרום זמנו, זה לידת פג. זאת אומרת, לא יצויר שיצחק אבינו היה נפטר עוד כמה שנים אחרי זה. אולי יעקב היה כבר עובר את העניינים עם המלאך, וכל הסיפור היה נראה אחרת. הבעיה זה שיצחק נפטר עכשיו. ומה עושים עכשיו, שעכשיו צריך לצאת, ויעקב לא מוכן. הוא לא מוכן, תכלס.
יש פה חיפזון.
כן, יש פה חיפזון. וזה מה שרבקה אומרת לו. קח את הדברים, תעשה את זה עכשיו. אבל כל העסק אומר, זה לא מוכן, זה לא בשל. וגם ביציאת מצרים, יש הרבה מהבעיות שאפשר להבין אותם על דרך זה שהם יצאו טרום 400 שנה שהם היו אמורים להיות שם. הם לא היו שם 400 שנה, הם היו פחות, וזה חלק מהסיפור. הם נולדו פג. ואז הם רוצים לחזור, אבל זה כל קשור, אפשר להבין, הוציאו אותם שם לפני הזמן, לא גמרו את התהליך. אבל על הדרך בסוגריים אני אומר שככה זה כל הבריאה. זה בדרך כלל ככה. אתה יוצא, מה?
גם החיים זה ככה.
כן, כל הבריאה וכל החיים בעצם זה שאתה מתחיל כאילו טרום זמנך. שאתה נולד לפני שזכית, שאתה נהיה הורה לפני שלמדת להיות הורה, שאתה כאילו, בסדר, נכון. אז
אתה אף פעם לא מוכן ל...
כן, אתה כאילו יוצא לדרך, לפני שאתה מוכן. אז גם אז, אם תסתכלו, היה צריך לגרש את ישראל ממצרים. כאילו, המצרים היו צריכים לגרש, כשמשה רבנו בא להגיד לעם ישראל, בואו תצאו ממצרים, אז יש לפחות תנועה בעם שאומרת, מי שמחה לשר ושופט עלינו, על אורגני אתה אומר, תבוא עליי ברכה, כללה ולא ברכה, יש איזה, מה פתאום? לא רוצים, וזה יהיה כללה. ומה הם אומרים? תן לנו, נחזור לעבוד את מצרים. מה זה? רב יעבוד צעיר. הם רוצים להמשיך לעבוד את מצרים, הם רוצים להמשיך את קיום הבכורה, בהפוך, הם רוצים להמשיך לעבוד את מצרים. זה אותו, זה מעשה אבות סימן לבנים. רק משה רבנו בא ואומר להם, בואו תצאו עכשיו. קחו צון, כן? לכו תביאו את הצון, תשימו אותו. זה בדיוק רבקה שאומרת ליעקב, לך, תביא את הצון, תשמור אותו ארבעה ימים.
שלושת ימים.
יפה מאוד, יפה מאוד. וכל הסיפור שם, זה גניבה, כאילו, היפוך הבכורה. בוא, לאן אתה הולך עכשיו? אתם הולכים עכשיו להר סיני, שם תעבדו את האלוהים על ההר הזה, זאת אומרת, תקיימו את מעמד הבכורה, ומי שיקרא את מעמד הר סיני יראה שכל העניין שם זה מעמד קיום הבכורה. והם אומרים, מה פתאום? זה לא שייך אלינו, מה פתאום? זה בכלל, זה המצרים, זה מי יודע, זה בא, הוא צריך כמעט לגרור אותם לשם, שיסכימו להיות כהנים. עכשיו, רבקה רואה את זה, והיא מחליטה לדחוף את יעקב לקחת את מקומו. זאת אומרת, איכשהו בכל זאת היא משוכנעת שכדאי שהוא ייקח את מקומו. עכשיו, זה אני, זווית אחת, בסדר? זווית שנייה שהיא קשורה לעניין, יש לנו בבריאה, בפנימיות, מושג שנקרא עיגולים ויושר. זה שתי תנועות בעולם. אחת זה ההופעה האלוקית בצורה של עיגול. מה מיוחד בעיגול? שכל הנקודות מרוחקות מרחק שווה מהמרכז. אין הפרש מדרגות. כולם שווים. ג'ון לנון. Imagine, אז הוא אמר imagine בעיגולים. כן. אז imagine זה בעיגולים. אבל, הקדוש ברוך הוא אז נעשית על ידי הכנסת אור הקו. אור הקו זה עכשיו כניסה של האור לתוך העולם בצורה של קו שיש לו כמה מאפיינים. מאפיין אחד זה שהוא בצמצום ולא מלוא האור בתוקפו, אלא קצת, לאט לאט, כמו תינוק שצריך להניק אותו באוכל שמזין אותו ולא יהרוג אותו. אז זה מאפיין אחד של כניסת הקו. מאפיין שני של כניסת הקו הוא הלאט לאט ובהדרגה. יש? כאילו בעיגולים אין איזה, עכשיו אור, אין איזה. כניסת הקו לאט ובהדרגה. שייך למידה. שלום. איך הוא שומר של הקדוש ברוך הוא לשיעור סגירת העונה?
זה משחק אליפות.
קוראים לזה הקדוש ברוך הוא הפקות.
אני יותר מטריס, אני אומר, זה משחק אליפות.
הממד השלישי, שהוא כביכול לנו איזשהו כאב לב, לסופרנס בסדר, זה שהקו, יש בו מדרגות. יש בו למעלה ולמטה, זאת אומרת, תנסו לראות את הציור הזה. אם אני הולך מהר מדי, כי אני קצת באורות, אז תעצרו אותי. לא, בסדר, אבל תעצרו אותי, זה אין, לא צריך שבירת כלים. בהדרגה ובמידה, בסדר. עוד פעם, לכתחילה, יש אור אינסוף פשוט, אין בו חילוק מדרגות, הכל טוב, הכל אחד, בסדר? אבל כדי לברוא את העולם, זה לא עובד ככה. הקדוש ברוך הוא מצמצם את האור ומכניס אור הקו. אור הקו זה אפשרות לעולם להתקיים. האור נכנס כאילו יש חלל כדורי, ונכנס אור כזה דקיק, 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 ובשבילנו זה פצצת אטום, האור הזה, אבל ביחס לאינסוף זה הטפטופים של הלמטה של ה... בסדר? זה, ועכשיו, מי שפה למטה בתחתית הקו, זה, הוא רחוק מאוד מראש הקו, שהוא באינסוף, אז הוא במדרגה מאוד נמוכה. לעומת זאת, מי שנמצא פה בראש הקו, הוא מאוד קרוב לאינסוף, אז הוא במדרגה גבוהה. אז הקו הזה הוא מתנה גדולה לבריאה, כי הוא מכניס אור לאט לאט ובמידה, לתוך הנברא, באופן שהוא יכול לקבל את זה. אבל הוא עושה איזה תסכול. הוא עושה תסכול שעכשיו יש מדרגות, וקודם לא היה. עכשיו יש משה רבנו שמקבל את התורה ומוסר לעם ישראל, עכשיו יש מדרגות בהכל. יש טוב ורע, יש זה, יש ישראל אומות, יש כל מיני. אז זה מתנה גדולה שמעוררת תסכול, וזה במדרש אומרים שבמתן תורה נקרא הר סיני כי ירדה שנאה לעולם, התחילו לסנוע את עם ישראל. למה לסנוע? כי זה יצר את המדרגות. עכשיו, אני חושב שיש חלק מסוים בנו ובעם ישראל שמתוסכל מהמדרגות האלה, כי באיזשהו מקום עמוק אנחנו באמת מחוברים לאור אינסוף, אנחנו לא אוהבים את עולם המדרגות. אנחנו מקבלים על עצמנו את זה, אבל רוצים שיהיה all is one. בסדר? עכשיו, בניו אייג' יש קליפת הכל אחד. מכירים קליפת הכל אחד? יש הכל אחד ויש קליפת הכל אחד. זה, מה? זה מי שאומר הכל אחד, אבל זה מהקליפה. בסדר? זה קליפת הכל אחד. כן, אבל הקליפה הזאת יונקת ממקום מאוד גבוה. יונקת ממקום של קדושה מאוד עליונה, ששם באמת הכל אחד. עכשיו, מה? כן. עכשיו, כאילו, ולמדנו מדרש לפני כמה פעמים, כאילו גם הקדוש ברוך הוא כביכול מתוסכל מזה. מעשה ידיי טובים בים, יש לו התלבטות עם החושך והאור מי יותר במעלה. כביכול, התסכול שצריך לבחור מישהו, או לא, זה לא לבחור אפילו, זה שמישהו יהיה יותר ממישהו. ואנחנו גם, כן, יש לנו, למה צריך לבחור עשיו או יעקב? תן לשני, הברכה אחת לך אבי. כאילו, מה, תן אור לכולם בשווה.
אבל יש אחד שרוצה להשתמש בעולם הזה כמו בשימוש, ויש השני, הוא רוצה, הוא נותן, הוא משמש בעולם בשביל לקדש את הקדוש ברוך הוא. אז אי אפשר לתת, כי הברכה כשאתה נותן למישהו בשביל
להשתמש
בעולם, זה בעיה, כי...
השאלה אם אנחנו...
את
צודקת לגמרי, וזה הנושא של גנז את האור לצדיקים לעתיד לבוא, כי ראה שהרשעים אינם כדאים להשתמש בו. זה כתוב במדרש, במעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא עשה אור הגנוז. זאת אומרת, כשהוא ראה שהאור יזיק לרשעים, והרשעים גם זה יזיק להם, וגם הם יזיקו לעולם, אז הוא גנז מהם את האור. אבל, ובתנועת הנפש שלנו חייב לנו קודם כל להצטרף לרצון של הקדוש ברוך הוא שהוא רוצה לתת בכל מקום, ואז הוא אומר, זה לא הולך, אני, כן, כביכול, בסדר, זה הכל משלים, אבל הוא אומר, ברור שהתנועה הראשונית של הקדוש ברוך הוא, ומי שלא משתתף איתו בהרגשה הזאת, אז הוא מפספס איזה נקודה, הוא רוצה לתת לכולם, הוא רואה שזה פוגע וזה, בסדר, זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא לא קהו עיניו, אז הוא רואה, אז הוא אומר, בסדר, אני מסלק את האור מהרשעים, נותן אותו רק לצדיקים, כי זה באמת ככה הטבה. ואז מתחילות להיווצר המדרגות. אבל לכתחילה, הוא רוצה להשפיע בכל מקום. זה התנועה, אור אינסוף רוצה להשפיע בכל מקום. הוא לא מבין למה בכלל לא... כן?
יש אפילו מדרגה גדולה אצל פרעה? סבא שלך היה מפרש בועל פרעה? זה לא נמצא אצל פרעה?
כן, זה מצוי הרבה בחסידות. הנקודה הזאת, שהוא שם, זה גם נכון שהוא שם. טוב, אז באמת לכתחילה צריך לראות, יש שתי אפשרויות. אז למה בכלל מה זה, 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 שיעקב בקטנות וצריך לעשות ככה במרמה וזה. אז תעצרו אותי אם אתם לא קולטים, אני אומר, יש צורה אחת להגיד שזה בדיעבד. באמת, אם תעקוב רגע, לך אחורה, תעשה רוורס. מהסיפור הזה של יעקב אחורה, אתה תראה המון תקלות וכל מיני עניינים שהובילו לזה שזה יצטרך להיות ככה. אבל לכתחילה זה לא היה חייב להיות ככה. זה היה יכול להיות אחרת. היה יכול להיות שעשיו לא ירצה, לא ישנא את יעקב. היה הרבה אפשרויות היה שזה לא יקרה ככה. זה בדיעבד.
וזה כל הזמן חוזר.
רגע, תכף. זה צד אחד. אנחנו תמיד מחזיקים שני הפכים. הצד אחד זה בדיעבד. זה לא היה חייב להיות ככה. ובוא נלך אחורה לחטא אדם הראשון, אם לא היה חטא אדם הראשון, זה לא היה חייב להיות ככה. ואם לא היה החילוף, ותקראו בבקשה את מעשה מבן מלך ובן שפחה שנתחלפו, שזה היסוד לכל הסיפור הזה, שזה קרה בכלל בעולמות עליונים שהתרחש איזה חילוף וזה, אבל זה גם כן כביכול תולדה של תקלה, תולדה של חטא. בסדר? ועכשיו אנחנו רבקה מנסה לראות מה עושים עכשיו, שנולד המצב העקום הזה ושיעקב הוא בקטנות, ושבן מלך ובן שפחה התחלפו וכל זה, אז איך יוצאים מזה? אז בסדר, תקלה, לא היה צריך להיות ככה. ויש אפשרות אחרת. יש אפשרות אחרת להסביר, שזה בכלל לא תקלה, אלא זה לכתחילה. לכתחילה, אנחנו מגיעים למצב שיעקב הוא בקטנות, ודווקא עכשיו הוא צריך לקחת את הבכורה, ודווקא בן מלך ובן שפחה התחלפו. כן? דווקא זה צריך להיות ככה, וכל הבריאה התגלגלה כדי שזה יהפוך ואתה תסדר את זה. בסדר? וזה לכתחילה לגמרי. זה בכלל לא בדיעבד. זה הכל, זה כל הפואנטה. בסדר? מה?
לא, אני מנסה להבין.
מה? אז תעצרי אותי, אל תעצרי, זה לא טוב. זה שבירת כלים. מה?
זה שאלה גדולה, להתחילה.
או בדיעבד?
כן,
זהו. אז הרב שלמה בנעים, זיכרונו לברכה, הוא לימד אותי יסוד חשוב. תפסיק לבחור. גם לכתחילה, גם בדיעבד. זה לא מסתדר. תקבל את זה באמונה. עזוב, אל תנסה לסדר את זה בשכל. אם אתה מנסה עכשיו צ'יט צ'יט לסדר בשכל, איך זה יכול להיות לכתחילה ובדיעבד, אכלת אותה. תעזוב. תיאטרון. הבנתם תיאטרון? אנחנו חוזרים על המוטיב בזמן האחרון. עכשיו אתה משחק תפקיד בהצגה, כנס רגע לתפקיד שלה לכתחילה, אין בדיעבד, לא מעניין אותי. אני עכשיו לכתחילה, לגמרי. יפה, עכשיו תשכח מזה, תכנס לה בדיעבד, ותהיה שם לגמרי. אין אפשרות אחרת, כי זה סתירות. אתה לא יכול להיות בשני המקומות בו זמנית. אז תהיה פעם ככה, פעם ככה. צחק. היום אני פה, מחר אני שם. מה? בדיוק. בחיים, בכל דבר, אבל אז בעצם, כדי להתחיל, להכיל את הסתירה הזאת, בין הלכתחילה ובדיעבד, אתה צריך בנפש לקפוץ מפה לשם, כמו עם הביצה שעושים ככה, נכון? בסוף נוזל הלבן. אתה צריך לעשות ככה, ככה, ככה. בסוף הן נופלות הקליפות, איכשהו, נשאר לך זה, אתה יכול להכין עוגה. בסדר? אז... כן, אתה יכול לעשות ככה. הנה, המצאנו ייחוד, בסדר? לכתחילה, בדיעבד. ידיעה, בחירה. זה, אופ, אופ.
גדול, נשים ש...
כן, אפשר לעשות. שלחו לנו ייחוד.
כן, נכון.
בסדר, אז במצב הבדיעבדי הזה כאילו... יוצא, וזה מטריד, שלבחור אחד זה על חשבון השני. וכל בחירה, יש בה משהו מטריד, וזה ארווין יאלום דיבר על זה בספרים שלו עוד כמה מקומות, שכל בחירה היא כואבת כי אתה מרגיש שאתה כאילו פוגע במישהו אחר. אתה פוגע באיזה חלק מהחיים. שבחרת זה כי אתה לא אוהב את זה. אז זה התסכול. ואנחנו גם כן... אבל החידוש הוא כזה, החידוש הוא באמת באור העיגולים, שהכל שווה, באמת אין בחירה בכלום. אבל יש צורה אחרת, בתוך היושר, זאת אומרת, בתוך המצב הזה, שלבחור ביעקב זה לא על חשבון עשיו. עכשיו, אנחנו, יעקב לא רוצה לקחת את הבחירה הזאת, כי הוא מרגיש שזה על חשבון. שאם שמים אותו, אז אני דופק את עשיו. כי הוא רואה בתוך היושר שיש מישהו למעלה, מישהו למטה, זה כאילו על חשבון. אבל מה שאנחנו מחפשים, אני מדבר גבוה מדי.
זה מאוד ברור.
עזבו יושר ועיגולים, בסדר? איך, השאלה, איך אפשר לבחור באחד ולא בשני, ושזה לא דופק אחד את השני? באמת, לא בסיסמה מן השפה ולחוץ, כן? כי כשאומרים להם, תראי, נשים זה תפקיד אחר, זה באמת כל אחד על מקומו, וזה נכון, אבל זה מן השפה ולחוץ או זה באמת? ואם אתה, מתי שמריחים שזה מן השפה ולחוץ, אז זה לא יפה, כי אתה באמת חושב שאחד יותר טוב מהשני, ואתה אומר, זה תפקידים. בסדר? אתם יודעים מה אני אומר? כן? זה להצליח להגדה באמת היית מוכן.